say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, היום יום שני, ד' בתמוז תשפ"א, מסכת יומא, דף סמך ד', סייעתא דשמיא. רדיו כל חזרי, אחסנה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את כל הימים טובים שהיו לעם ישראל. והמגילה מחולקת לפי החודשים. נאמר שם ביום הזה ד' בתמוז כך, בארבעה בתמוז עדה ספר גזירתה, שבטלו טענות הצדוקים והבייטוסים, ואותו יום עשהו יום טוב. היום הזה בשנת ד' אלפים, תף תף כופלה מד א' לבריאת העולם, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי מאיר, רבינו תם מבעלי התוספות, נכדו של רשי. ובשנת ה' אלפים תף קופסה מחי, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי פנחס בן רבי צבי איש אורוויץ, בעל ההפלאה, המקנה ועוד. ובשנת תף ר' נון ת' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי עזריאל בן רבי יהודה לייב אילדסיימר, אב בית דין בברלין ואייזנשטאט. ובשנת תפרש פיוו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אליעזר בן רבי שבתאי דון איחיה, בעל השאלות ותשובות אבן שתייה. הוא גם נולד היום הזה בשנת תף קופצה דיחת. ובשנת תף שינון וו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים משה בן רבי מאיר יוסף מנדל, המקובל מבני ברק. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב, כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הזכרנו בפתח דברינו שהיום יום טוב במגילת תענית, שבטלו טענות הצדוקים והבייטוסים, והיום הזה ד' בתמוז עשהו יום טוב. הנה דברים מופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן, מרצה בכיר בערכים ופה מפיק מרגליות בסייעתא דשמיא, אודות קורח, עליו קראנו בפרשת השבוע בשבת האחרונה, ממציא שיטת הצדוקים. ויהי כאשר יקעיל קורח את כל העדה על משה ועל אהרון, כאשר קלו כל ניסיונות ההרגעה וההידברות ליישוב המחלוקת, והאש בוערת במחנה ומפילה חללים, היו עיני כל ישראל נשואות אל ההכרעה שתקווה עובדות תתיר ספקות ותוציא את האמת לאור. עומד משה רבינו הרועה הנאמן ומבקש מהשם יתברך להיפרע מן החוטאים. ואם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. והרי הדברים טעונים ביאור, הנה בכל החטאים שקלקלו ישראל משך כל תקופת המדבר היה משה רבינו נושא באדם תחינה ומרבה תפילה להשיב את חמת השם מעליהם ולהצילה מן העונש. ואילו דווקא כאן, בחטא שנראה לכאורה כחטא אישי נגד כבודו של משה רבינו ושל אהרון אחיו, נוקט משה רבינו גישה הפוכה בתכלית. הוא לא מתפלל להצלתם, אינו מסנגר עליהם, אלא מבקש מהשם יתברך להנישם על אתר ובמיטה משונה שלא נשמע כמוה מימי בראשית. מדוע הפעם נקט משה בדרך הזו? ועוד יש להתבונן, משה רבינו מבקש מהשם יתברך שהחוטאים ימותו על ידי נס מיוחד, האדמה תפצה פיה ותבלה אותם חיים. מדוע זקוקים לנס מיוחד של שינוי הטבע כדי להנישם? והמופלא ביותר בפרשה הזו, שמשה רבינו מכתיב כביכול הקדוש ברוך הוא את סוג העונש בשביל החוטאים. הנשמע כדבר הזה? שילוד אישה יאמר לקדוש ברוך הוא מה יעשה? איזה צידוק מצא משה רבינו לבקשתו, ומדוע לא חשש שמא היא לא תתקבל? המפתח להבנת ההנהגה הזו נמצא בפסוק שלפנינו. ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. הווה אומר, העונש המבוקש נועד להפריך את טענת הכפירה שהפיץ קורח, כאילו משה רבינו פועל חלילה על פי שיקוליו האישיים מבלי לקבל אישור ממרום. והרי זה ערעור על נבואת משה, כפירה ביסודות הדת, רחמנא ליצלן. כיצד יידרדר קורח אל דיוט התחתונה שכזו? רבותינו מגלים לנו כי הכפירה לא התחילה להתנוצץ בקורח כתוצאה מקושיות באמונה, ממניעים אידיאולוגיים וחילוקי דעות בהשקפה. רעיון המחלוקת נולד בגלל אינטרס אישי, תחושת קיפוח ואפליה. כך נאמר במדרש תנחומה, ויקח קורח על ידי מה נחלק על ידי ליצפן בן עוזיאל אחי אביו שנעשה נשיא על משפחתו. אמר קורח ארבעה אחים היו, אחי אבא, אמרם יצהר חברון ועוזיאל, אמרם הבכור זכר אהרון ובניו לכהונה ומשה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את השנייה? לא השני יצהר? ואני בנו של יצהר הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא, והוא משה עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא, יהיה גדול עליי. הרי אני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, לפיכך הייתה המחלוקת. דברי רבותינו מניחים את האצבע על הנקודה המדויקת שבה התפתחה המחלוקת. בבסיסה של המריבה עמדה קינה פשוטה. האינטרס האישי החבוי עיוור את עיני קורח הפיקח והוליך אותו במנהרה חשוכה ומסוכנת אל האסון. התחרות על השררה סימנה את המטרה, הרי אני חולק עליו ומבטל כל מה שנעשה על ידו. אבל הבין קורח שכדי לחלוק על משה ולבטל את דבריו, אינו יכול לבוא אל העם ולשכנעם בצדקת דרכו. לכן העדיף כשלב ראשון להתלוצץ ממשה רבינו. קפץ ואמר קורח למשה, אתה אומר ונתנו על ציצית פתיל תחילת? תלית שכולה תחילת, מה היא שיהיה פטורה מן הציצית? אמר לו משה, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תחילת אינה פותרת את עצמה? וארבעה חוטין של תחילת פותרין אותה? אמר לו קורח, דברים אילו לא נצטווית עליהם, אלא מלבך אתה בודעם. כך נאמר בילקוט שימוני. באותה שאמר קורח, אין תורה מן השמיים ולא משה נביא ולא אהרון כהן גדול. כנאמר בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין. פרשת קורח מלמדת אותנו כיצד מטעה נגיעה את האדם ומכתיבה את המהלכים שלו, אף מבלי שיהיה מודע לקיומה. למען לא נטעה לחשוב שם הגרעין של אמת עמד מאחורי המחלוקת, שם המניעים רוחניים סחפו את הקהל לצאת נגד קדושי השם. מפרטת התורה בפסוק הראשון של הפרשה את האינטרס האישי שהוביל כל אחד מבני הדת קורח לחבור אל המחלוקת. למרית עין היו כולם אנשים נכבדים ונשואי פנים ממבחר העדה, אבל בתוכם כיננה נגיעה אישית, איש איש, ומה שקיבל להשיג כל אחד והשיקולים המסחריים שלו. קורח, כבר אמרנו, הוא בנו של הבן השני של קהת, מגיע לו תפקיד. דתן ואבירם בני אליה ואון בן פלט בני ראובן, המניע שלהם ראובן הוא הבחור, ולכן בני שבטו מגיעות המלוכה והכהונה. 50 ו-200 נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם, המניע, אנחנו הנשיאים. ייתכן שמשה רבינו מקבל החלטות מבלי לבעץ תחילה עם אנשים נכבדים כמונו? ועוד, הדעת נותנת שיש לתת את הכהונה לאנשי מעלה כמונו, ולא להנחילה באופן גורף לשבט מסוים או לבחור מבלי לבדוק תחילה, האם אכן ראויים הם למעלה הזו. אכן, כפי שאנו רואים, השאיפה לשררה היא שדיברה מגרונם של הדת קורח, משורש פורה של רדיפת כבוד, פרח הזדון ויוצא ציץ ויגמול רשעה. זו דרכו של עולם. משעה שנעשה אדם משוחד מהשגת השררה, הרי הוא כעיוור. לכל דבר מסתלף ומסלף החיירים עמו. בתחילה הוא בונה תיאוריה מותמת לצרכיו, אחר כך הוא שוטף בה את מוחם של ההמונים, הוא נעשה בעצמו חדור באיוולת, משוכנע באמיתותה, ומוכן ללכת באש ובמים למענה. עד היכן, אבא נלמד על כוח מסירות נפש במרכאות לרעה. משה רבינו אומר, ויקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם כתורת, ויקרבתם לפני השם איש מחתתו 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. הדת קורח נאות על הניסוי. ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם כתורת ויעמדו פתח אוהל מועד ומשה ואהרון. ניתן את דעתנו. משה רבינו מדגיש באוזניהם ויקרבתם לפני השם. כלומר להקטיר בפנים ולא בחוץ, אבל הם לא עשו זאת, אלא ויעמדו פתח אוהל מועד ולא יקטירו בפנים. מדוע? את הקושייה הזו מקשה המלבים זצל, וזה לשונו, ולא מצוות הכתורת היא לתת על האש שבפנים, והנה קורח ועדתו שינו ועשו כדת הצדוקים, ושמו את הכתורת מחוץ להיכל. ומדוע הם שינו? אומר המלבים תשובה מזעזעת. מזה מבואר גם כן איך צץ הזדון מעדת קורח לכפור בתורה שבעל פה. והנה סיפר הכתוב רשעת קורח ועדתו שהיה כופר גמור, שאם היה רק מסתפק אם משה עשה כל זאת מדעתו שהיה שליח השם, היה ירא לנפשו מי לעשות זאת, פן דברי משה אמת ותשיגהו הרע חיוב מיטה על המקריב בחוץ. ממש סוגייתנו אתמול והיום בדפינו היומיים במסכת יומה. השתבח שמו הגדול עד. רק שקורח החליט בליבו שמשה עושה כל זאת מדעתו, הוא ממילא היה מכחיש בכל התורה והיה חושב שלא השם של החול לתת דת חוקים, תורה ומצוות, ועל כן לא חש גם להקטיר את הכתורת כמצוותו שתינתן האש בפנים. הוא עמד פתח אוהל מועד מבחוץ להקטיר את הכתורת. ועמל בי מעלה סיבה נוספת, מדוע העדיפו קורח ועדתו לעמוד פתח אוהל מועד. הייתה זו התגרות מכוונת מעין התייצבות למלחמה, וזה לשון עמל בי. הקהיל את כל העדה נגד משה ואהרון, ששם דרש לפני העדה שנתקפצו, שם שמשה ותורתו אינו אמת. דעה כולם עומדים ומקטורתם בידם ולא הגיע להם שום נזק. ועל כן נתה גם לבב העם לספק בנבואת משה, ועמדו נקהלים עליהם שלשון זה מורה שעמדו מוכנים להתנגד אל משה. מכיוון שהוצאת הניצוץ, התלקחה האש. ואין מחבא. תבערת המחלוקת אכלה בעם וקעקעה יסודותה וחרון אף השם עלה בישראל. גזר הדין שנחרץ על העם היה קשה מנסו. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ונשאלת השאלה, והרי לא כל העם חברו אל המחלוקת, ומדוע היה גזר הדין גורף, גזרת כליה על כולם? כותב המלבים, אחרי שראה השם שכולם עומדים ושותקים ושומעים לדברי קורח, שזה כאילו כולם מסכימים לדבריו, שיכחיש נבואת משה ושליחותו, יצא הקצף על כל העדה. באשר הקשר שיש למשה עם העדה, הוא רק עם מאמינים בשליחותו ובתורתו, ועתה, שליבם מסתפק בנבואת משה, אין לו קשר עמהם, ועל כן אמר שיבדלו מתוך העדה, כי נפסק החיבור שיש לו עמהם, ויגזור עליהם כליה כדין כופרים. דברי המלבים שופכים אור על הקשר בין העם למנהיגו. היחסים בין עם ישראל למשה רבינו מתקיימים רק במתכונת של ציר נאמן, משה רבינו הוא נביא השם והוריד תורה משמיים. קשר זה מחויב מסדרי הבריאה, כאשר החיבור חלילה מתפרק, נהרסים סדרי הבריאה והמציאות מחייבת חלילה גזירת כליה. כמו שעומד על הדברים, הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה במאמר נוסף, שכותרתו הריסת סדרי הבריאה פיתורין. מעתה לאחר שהבנו את העיקרון המנחה, נוכל לענות בטוב טעם על השאלות שהצבנו בפתח דברינו. על שני יסודות נשענת היהדות, האחד מציאות השם בעולם והשני תורה מן השמיים. היסוד הראשון הושתת על ידי ניסי יציאת מצרים. האותות והמופתים שנעשו על אדמת מצרים הוכיחו לעולם כולו כי יש בורא לטבע. כי אם הטבע קיים חלילה מאליו, אינו יכול לשנות את עצמו. במעמד הר סיני התעלו ישראל אל פסגת הנבואה, וכך עלתה האמונה ונקבעה בליבם כידיעה מוחשית. כמאמר הכתוב, וידע אתה היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. אין עוד, דהיינו, האמונה עלתה לדרגת הידיעה. היסוד השני, תורה מן השמיים. קורח ועדתו ביקשו לחבל ביסוד הזה. הם הרהיבו עוז בנפשם לטעון שמשה רבינו בודה דברים מליבו. טענה כפרנית זו עלולה למוטט את התורה כולה. זה יאמר שמצוות שבת קבע משה מדעתו, ולמחרת יטען חברו שמצוות תפילין קבע משה מדעתו. ותהיה התורה למשיסה חס וחלילה. מחלוקת קורח איימה איפה על שלום היהדות. התורה הקדושה הייתה שרויה בסכנה. אשר על כן היו זקוקים לנס גדול כדוגמת קריאת ים סוף. כשם שנס קריאת ים סוף ייצב את האמונה במציאות השם על מקומה, כך יבוא עונשו של קורח ויעמיד את יסוד הדת השני על מכונו. מסיבה זו, במחלוקת קורח פעל משה רבינו בשונה ממנהגו. בראותו כי התערערו יסודות הדת, ראה לנכון לבקש עונשו של קורח יהיה על ידי נס גלוי ומפורסם. מאותו טעם, אין מקום הפעם להתפלל על הדת קורח שיזכו למחילה, כי טובת הכלל דורשת להוכיח קבל עם ועידה שמשה רבינו הוא שליח השם ונעושה מאומה מדעתו. משום מה כי לא חשש משה, שמה לא תתקבל בקשתו, שהרי בורא העולם חייב במרכאות כביכול להציל את קיום התורה. לצורך השרשת האמונה בתורה משמיים, נבראה בימי בראשית בריאה מיוחדת. פה לארץ, בערב שבת בין השמשות. כאשר פצתה האדמה פיה ובלעה את החוטים, עלתה הצעקה ונחקקה באוזני כל ישראל, משה אמת ותורתו אמת. שיחתו המופלאה של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, ממציא שיטת הצדוקים, ביום הזה דלת בתמוז, שהוא יום טוב במגילת תענית, שביום הזה בטלו טענות הצדוקים והבייטוסים ועשהו יום טוב. כעת אל מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בפתח שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה מצוות תפי"ט, המצווה השישית שבספר דברים, מצוות תלמוד תורה. שורש מצווה זו ידוע, כי בלימוד ידע אדם דרכי השם יתברך, וזולתו לא ידע ולא יבין ונחשב כבהמה. ממש סמוך ונראה לדברים שזה אתה ישמענו בשיחתו של רבי יחיאל ויצמן שליטה. מצוות עשה ללמוד תורה וללמדה, שנאמר ושיננתם לבניך בתחילת ספר דברים בפרק השישי. מצווה שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שלא תגמגם בהם בין עני בין עשיר, בחור וזקן ובעל איסורים, ועני המתפרנס מן הצדקה ומחזיר על הפתחים חייב לקבוע לו זמן לתורה ביום ובלילה, שנאמר בספר יהושע, והגית בו יומם ולילה וילמוד עד יום אותו, שנאמר ופן יסור מלבביך כל ימי חייך. ומצווה ללמוד עם בנו והוא קודם לאחרים, וגם עם בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. מי שיתחיל התינוק לדבר מלמדו, תורה ציווה לנו משה, וחייב לזכור לו מלמד. תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות שתלמוד מביא לידי מעשה. אישה פטורה מתלמוד תורה מכל מקום, ראוי לה להשתדל שלא יהיו בני עמי הארץ, ונוהג בכל מקום ובכל זמן. כך למדנו את הדברים הללו במסכת שבת, וכן במסכתנו מסכת יומה בדף למד ה', ובמסכת קידושין בדף חפתת, מסכת סוטה דף חפה לף, מסכת נדרים דף למד וב, מסכת בבא קמא דף טוב דף י' ז', מסכת בבא בתרא דף חפה לף, ובמסכת סוכה דף מ' ב'. ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א' בספר המצוות, זה מצוות עשה י' א', בשולחן ערוך ביורה דעה סימן ר' מ' וב'. המצווה 419 מצוות תלמוד תורה. 419 בגמטריה, ויורהו השם עץ. שם במראה באו לשתות מים והיו להם המים מרים ואין מים אל התורה. הוראו השם להשליך עץ אל תוך המים מר במר, וכך הומתקו המים. כך דרכו של הקדוש ברוך הוא, נס בתוך נס, שתבח שמו הגדול עד. הנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל פרק השינון הסיכום והחזרה עודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ג' במסכת יומה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. בטח השבתם לעצמכם בתלמודכם את התשובות, כעת תבחנו את עצמכם האם הם היו נכונות. שאלה הראשונה הייתה, שלמים ששחטם בחוץ קודם שנפתחו דלתות ההיכל, מה הדין ומדוע והתשובה? פטור מפני שהשלמים אינם ראויים להקרבה בפנים קודם שיפתחו דלתות ההיכל. שאלה שנייה, פסח ששחטו בחוץ בשער ימות השנה, מה דינו והתשובה? לרב חיסדא לשמו פטור שלא לשמו חייב, ולרב דימי בשם רבי יוחנן בן לשמו בן שלא לשמו פטור, לרבין בשם רבי יוחנן חייב גם לשמו. שאלה שלישית, מה הדין עולה ושלמים שבאו בחוץ קודם זמנם ותשובה חייב עליהם כיוון שבאים בפנים לשם נדבה? שאלה רביעית, מה הדין חטאת ואשם שבאו בחוץ קודם זמנם ותשובה? פטור עליהם שאין מתקבלים בפנים לא לחובה ולא לנדבה, ואני מילי שיקריבם לשמם, אבל אם יקריבם שלא לשמם אלא לשם עולה או שלמים חייב. שאלה חמישית, קודשי בדק הבית ששחתם בחוץ, מה הדין? מבואר בברייתא שפטור עליהם שאינם ראויים לפתח אוהל מועד. פירוש אחד ברש"י, זה דווקא בבעלי מומים הפסולים לקורבן, אבל רש"י ותוספות דחו את הפירוש הזה והסכימו שפטור, אף על קודשי בדק הבית תמימים. שאלה אחרונה, האם בדחיית צעיר לעזאזל או בעריפת עגלה עוברים על שחיטת אותו ואת בנו? בגמרא מבואר שבשעיר לעזאזל עוברים שדחייתו לצוק זוהי שחיטתו, בירו התוספות ישנים שמצוותו בכך, ולגבי עריפת עגלה נחלקו שני תירוצי התוספות ישנים אם עוברים על האיסור הזה. אלה מוריי ורבותיי תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך ג' במסכת יומה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ד' בחודש תמוז תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך ד' סייעת הדשמיה במסכת יומה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ג' עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד בנקודה, ומן המילים אמר מר, מי שיגריל עליהן חייב על של שם ופטור על של עזאזל. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לעיל בדף סמך בית עמוד בית דנה הגמרא בסוגיה שנמשכת עד פה בדין השוחט צעירי יום הכיפורים מחוץ לעזרה לפני שערך עליהם את ההגרלה מה להשם ומה להזזל. כעת דנה הגמרא בדין שחיטת צעירי יום הכיפורים בחוץ לאחר הגרלה. אמר מר, אמר החכם מובל לעיל בדף סמך בית עמוד בית בברייתא, שחט את הסעירים בחוץ, מי שיגריל עליהם אחר שיגריל עליהם חייב על הסעיר של שם, חייב על הסעיר שעלה עליו הגורל להשם משום שחוטי חוץ, כיוון שראוי לאוהל מועד ופטור על הסעיר של הזזל, כיוון ששוב אינו ראוי להיקרב בפנים. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת מאיכן נלמד הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בעניין שחוטי חוץ בספר ויקרא פרק י"ז פסוקים ג' וד', איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. מבאר את הברייתא בדף סמך ג' עמוד ב', היה מקום לומר שהשוחט חולין בפנים יהיה חייב מקל וחומר. במסכת פסחים בדף כ"ב עמוד א', יש מחלוקת תנאים האם איסור שחיטת חולין בעזרה הוא מדאורייתא או שאינה מדאורייתא אלא מדרבנן. ובייר רשי שלדעת הסובר שהוא מדרבנן, הטעם שגזרו הוא שמה יאמרו שהם קודשים שנפסלו לאחר שחיטה ולא נזרק דמן, ויבואו להנות מקודשים שלא נזרק דמן. אז היה מקום לומר שהשוחט חולין בפנים יהיה חייב מקל וחומר עם קודשים שהיה להם שעת היתר בחוץ, דהיינו קודם שהקדישו אותם, אף על פי כן כששוחטם בחוץ חייב עליהם משום שחוטי חוץ, כל שכן חולין שלא היה להם שעת היתר בפנים ודאי שנחייב עליהם עם שוחטם בפנים. תלמוד לומר, נאמר בפרשת שחוטי חוץ להקריב קורבן. מהמילה קורבן יש ללמוד שדווקא על קורבן חייבים, אבל על חולין אין חייבים אף שיקריבם בפנים. וזוהי תחילת הברייתא בתורת כהנים בפרשת אחרי מות. שואלת הברייתא, אי, אולי נאמר שאכן חייבים על שחיטת חולין בפנים ואין לדרוש מהמילה קורבן למעט שחיטת חולין בפנים? אלא מהמילה קורבן שומע אני לרבות בשחוטי חוץ אפילו כששחט קודשי בדק הבית בחוץ. ישנם שני סוגי הקדש לבית המקדש. הקדש מזבח, דהיינו המקדיש באמות להקריבן על גבי המזבח, וקדושתן קדושת הגוף ודינם להיקרב על גבי המזבח ואין לעשות בהם שום תשמיש אחר, אם לא שנפסלו ואינם ראויים שוב למזבח. בית, קודשי בדק הבית, דהיינו שמקדיש שאר דברים שאינם ראויים להקריבם על גבי המזבח והם קדושים רק מחמת, קדושת דמים. ומטרתם לבדק הבית, כלומר לשאר צורכי בית המקדש, וההקדש ישתמש בהם או ימכרם, ויטול דמיהם. אז אולי נגיד שמהמילה קורבן שומע אני לרבות בשחוטי חוץ, אפילו כששחט קודשי בדק הבית בחוץ, דהיינו בהמות שהוקדשו לצורכי בדק בית המקדש, ואינן עומדות להקרבה על המזבח, שהרי אף קודשי בדק הבית נקראו קורבן, כעניין שנאמר לגבי השלל שבני ישראל לקחו מעת המדיינים בספר במדבר פרק למד א', פסוק נון, ונקרב את קורבן השם איש אשר מצא, כלי זהב, עץ עדה וצמיד טבעת עגיל וחומז. והדברים המנויים בפסוק הזה ודאי אינם עומדים להקרבה על גבי המזבח, וממילא הם קדושים בקדושת בדק הבית, ואף על פי כן נקראו בפסוק בשם קורבן. משיבה הברייתא התלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ד', ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. פסוק זה בא ללמד שדווקא כל הראוי לפתח אוהל מועד חייב עליו כששוחטו בחוץ, אבל כל שאינו ראוי לפתח אוהל מועד אין חייבים עליו אם שוחטים אותו בחוץ. מכאן יש ללמוד שאם שחט קודשי בדק הבית בחוץ פטור, אף על פי שנקראו קורבן, כיוון שלא היו עתידים לבוא לאוהל מועד להיקרב בפנים. שואלת הברייתא, אם כן אולי הוציא מדין שחוטי חוץ רק את אילו, את קודשי בדק הבית שאין ראויים לפתח אוהל מועד, ולא הוציא מדין שחוטי חוץ סעיר המשתלח, כיוון שהוא ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד כדי להגריל עליו עם חברו, ובשעת הגרלה היה עומד בעזרה, כנאמר יועמת חי לפני השם, ולהתוודות עליו לפני שילוחו לעזאזל, והשוחט את הסעיר המשתלח בחוץ יהיה חייב. משיבה הברייתא התלמוד לומר, נאמר בפסוק לא הביאו להקריב קורבן להשם, המילה להשם יש ללמוד שחייב רק על מי שמיוחדים להשם, דהיינו קודשי מזבח, שכל עבודתם בעזרה, ולפיכך יצאו אילו סעיר המשתלח מדין שחוטי חוץ, כיוון שאין מיוחדין לשם, שהרי לאחר הוידוי הסעיר נשלח לעזאזל. דנה הגמרא בדברי הברייתא, שמהמילה להשם ממעטים סעיר המשתלח, מקשה הגמרא וכי המילה להשם להוציא, למעט סעיר המשתלח הוא בא, שאף על פי שהוא ראוי לבוא לאוהל מועד, מעטנו מהמילה להשם שקורבנות שאינם מיוחדים להשם, דהיינו סעיר המשתלח אין חייבים עליהם משום שחוטי חוץ, ורמינו, אשאל אותך סתירה, מברייתא ששנינו לגבי דין מחוסר זמן שאסור להביא קורבן שעדיין לא הגיע היום השמיני מלידתו. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני והלאה יירצה לקורבן אישה להשם. דורשת הברייתא את המילה אישה, אילו אישים, שהתורה אוסרת ליתן ממנו על אש המערכה בתוך 8 ימים ללידתו. ומבארת הברייתא מניין שאף לא יקדישנו כשהוא מחוסר זמן, כשעדיין אינו בן 8 ימים, תלמוד לומר קורבן. והרי מיד כשמקדישו נקרא קורבן. אם כן, אף לעניין להקדישו הקפידה התורה שיש להמתין עד היום השמיני ללידתו. ומהמילה להשם לומדים לרבות צעיר המשתלח, שגם הוא ראוי לבוא לפני השם, שנאמר ולקח את שני הסעירים והעמיד אותם לפני השם. וגם בו אסרה התורה מחוסר זמן. משמע מהברייתא שהמילה להשם משמעותה לרבות צעיר המשתלח. ואילו לאל עניין שחוטי חוץ דרשנו מהמילה להשם, למעט צעיר המשתלח. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אתם מעניין הדקרא ואחה מעניין הדקרא. שם דורשים לפי עניין הפסוק וכאן דורשים לפי עניין הפסוק. אתם שם לגבי שחוטי חוץ דל פתח, שמהפסוק אל פתח אוהל מועד היה ראוי לרבות צעיר המשתלח לדין שחוטי חוץ, כיוון שאף הוא ראוי לפתח אוהל מועד. באה תיבה להשם להוציא, למעט שדווקא המיוחדים להשם חייבין עליהם משום שחוטי חוץ ולא צעיר המשתלח. כי אם באה התורה לרבותו אין צורך במילה להשם, שהרי כבר נתרבה מהמילים אל פתח אוהל מועד. ואחה לגבי מחוסר זמן, דאישה להוציא, מהמילה אישה היה ראוי, למעט את צעיר המשתלח, שאינו בכלל האיסור של מחוסר זמן, שהרי אינו עולה לאישים למזבח. באה המילה להשם לרבות כל דבר שבא לפני השם, והיינו צעיר המשתלח, שגם עליו חל האיסור של מחוסר זמן. מבאר את הגמרא מדוע צריך ריבוי מיוחד לאסור מחוסר זמן בצעיר המשתלח. מקשה הגמרא, הטעם דרבי רחמנה, כל הטעם שצעיר המשתלח פסול כשהוא מחוסר זמן, זה משום שריפתה התורה פסוק מיוחד לפוסלו. אלו רבי, אבל אילו לא הייתה התורה מרבה, אבי אמינה, היה עולה בדעתי לומר שסעיר המשתלח קדוש אפילו במחוסר זמן, וקשה. הרי כשמביא את שני הסעירים עדיין אינו יודע על איזה מהם יפול הגורל להשם ואיזה להזזל. והה והרי אין הגורל של הסעירים קובע שהסעיר יהיה להשם, אלא בסעיר שאכן ראוי להשם, ובכלל זה שאינו מחוסר זמן. וכיוון שאינו יודע עדיין איזה מבין שני הסעירים יעלה להשם, אם כן אי אפשר להקדיש אחד מהם מחוסר זמן, כיוון שאולי עליו ייפול אגורה להשם. ואם כן קשה, מדוע צריך פסוק לרבות שסעיר המשתלח פסול כשהוא מחוסר זמן? תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, המאני ברייתא הזו שהצריך הפסוק לאסור להקדיש סעיר המשתלח כשהוא מחוסר זמן? כשיטת חנן המצרי היא, חנן המצרי סובר שאילו מת אחד הסעירים לאחר שהגרילו עליהם, מביא אחר תחתיו ללא הגרלה. בדעת החולקים מובאת במשנה לאל בדף סמך בית עמוד א', שאם מת אחד מהם לאחר ההגרלה, מביא שניים אחרים, והם הגריל עליהם מתחילה מחדש. אם כן היה מקום לומר שאם מת סעיר המשתלח, יהיה מותר להביא סעיר אחר מחוסר זמן להיות במקום הסעיר המת, אפילו שאינו ראוי להשם, שרי באופן זה כבר קבע הגורל את הסעיר השני להשם, וסעיר זה שהקדיש כעת, וודאי, לצורך סעיר המשתלח. כך היה יוצא לשיטת חנן המצרי. על כן צריך ריבוי מהפסוק ללמדנו שמחוסר זמן פסול בסעיר המשתלח. ומבהר את הגמרא איכן מצינו שכך סובר חנן המצרי, דתניא. שנינו בברייתא, המופיעה במסכת צבחים בדף ל"ד עמוד ב' וכן במסכת תמורה בדף ו' עמוד ב'. חנן המצרי אומר, אפילו אם הסעיר של השם נשחט והדם שלו כבר ישנו בכוס ועומד להזעה, מכל מקום אם מת סעיר המשתלח אין שופכים את הדם אלא מביא סעיר אחר שהוא חברו מן השוק ומזווג לו לדם סעיר הפנימי את הסעיר שהביא מהשוק ואדם כשר וחברו משתלח להזזל. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אי מרדה שמעת לחנן המצרי, מה שיכולים אנו לומר ששמעת שסובר חנן המצרי כך רק דלית לדחוין? שלא סובר חנן המצרי את הדין של דחוין, דהיינו שאין אדם שבקוס נדחה ונפסל בגלל שחברו המשתלח מת ואין צריך לשפוך את הדם. ונסביר לכמן בדף סמך ד' עמוד א', יש מחלוקת המוראים בדעת חכמים האם בעלי חיים נדחין, כלומר בעלי חיים שהיו ראויים לקורבן ונדחו, כגון בסעירי יום הכיפורים שמת המשתלח להזזל והסעיר שעלה עליו הגורל להשם נדחה, כיוון שאין לו בן זוג, האם אינו ראוי שוב להיקרב גם אם יזווגו לו סעיר אחר? או שאחר שיביאו שני סעירים אחרים ויגרילו עליהם, יזדווג הסעיר המשתלח לסעיר שעלה עליו הגורל להשם הראשון ויחזור להיות ראוי לקורבן. אבל מחלוקתם היא דווקא בבעלי חיים, אבל בשחוטים כולם מודיעים שכיוון שהיו ראויים ונדחו, שוב אינם חוזרים להיות ראויים. ועל זה חולק חנן המצרי וסובר שאפילו שהסעיר כבר שחוט ודמו נתון בכוס, מכל מקום אינו נדחה. אז אם כן דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אי מרדה שמעת לחנן המצרי דלית לדחוין, מה שיכולים אנו לומר ששמעת את דעתו של חנן המצרי, שהוא לא סובר את הדין של דחוין. דהיינו שאין אדם שבכוס נדחה ונפסל בגלל שחברו המשתלח מת ואין צריך לשפוך את הדם. אבל דלית להגרלה, שחנן המצרי אינו סובר את הדין של הגרלה באופן שמת צעיר המשתלח משמעת לי? האם שמעת שכך הוא סובר? הרי חנן המצרי לא הזכיר בדבריו שלא צריך הגרלה. דילמה, שמה מה שאמר חנן המצרי, מביא חברו ומזווג לו, היינו דמייטי ומגריל. מתכוון חנן המצרי לומר שצריך להביא שני סעירים ומגריל עליהם, והסעיר שיעלה להשם יראה עד שיסתאה, והסעיר שיעלה עליו הגורל להזזל, יזווגו אותו לדם הפנימי. ואם כן גם לשיטת חנן המצרי, אין צריך ריבוי לאסור להקדיש מחוסר זמן לסעיר המשתלח, שרי כיוון שצריך הגרלה, הרי הוא צריך להיות ראוי להשם, שאין הגורל קובע, אלא בראוי להשם. מכוח התחייה הזו מתרצת הגמרא תירוץ אחר. מדוע צריך פסוק לרבות שסעיר המשתלח פסול כשהוא מחוסר זמן? אלא אמר רב יוסף אמני, הברייתא שהצריך הפסוק לאסור להפריש סעיר המשתלח כשהוא מחוסר זמן, כי שיטת רבי שמעון היא, דתניא, שלינו בברייתא מופיעה לאל בדף מ עמוד א', מת אחד מהם מהסעירים, מביא חברו שלו בהגרלה, דברי רבי שמעון. הנה מבואר שרבי שמעון סובר שאילו מת אחד מהם אין צורך בהגרלה. ואם כן לולא הריבוי מהפסוק לאסור מחוסר זמן בסעיר המשתלח, היינו אומרים שבאופן שלא צריך הגרלה, כגון שמת סעיר המשתלח אחרי הגורל, רשאי להביא תחתיו סעיר מחוסר זמן, שהרי אין צורך שיהיה ראוי בגורל להשם, ולכן הוא צריכה ברייתא ללמוד ריבוי מיוחד לאסור מחוסר זמן בסעיר המשתלח. רבינה אמר, מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, הריבוי לאסור מחוסר זמן בסעיר המשתלח נצרך לאופן, כגון שאחר שהגריל עליהם אומם נפל מום בסעיר המשתלח ונפסל. והגמרא לכמן תבאר מניין שמום פוסל בסעיר המשתלח. אם כן מדובר שנפל מום בסעיר המשתלח אחרי שהגרילו עליהם, והוא נפסל, וחיללו את הסעיר המשתלח על אחר, על סעיר אחר שיעמוד במקומו. באופן זה אין צריך הגרלה, כיוון שהסעיר השני בא מכוח הסעיר הראשון שעלה בגורל, ואם כן אינו צריך להיות ראוי לשם. ולכן צריך ריבוי מיוחד לפוסלו כשהוא מחוסר זמן. וגם לדעת רבי יוחנן לקמן בדף סמך ד' עמוד א', שבעלי חיים נדחין, אם כן היה מקום לומר שהסעיר שאומם שנפל בו מום ונפסל נדחה, ואם כן הסעיר השני גם נדחה, ושוב אין מועיל מה שמחלל את הסעיר שאומם על סעיר אחר. בכל מקום נאמר שם בגמרא שבבעלי מומים יש לימוד שאינם נדחים, וכשעובר מומם חוזרים ונראים. כך מסביר העזרת ישראל. מבררת הגמרא, מניין לומדים שמום פוסל בסעיר המשתלח? מבררת הגמרא, ומינה תימרה, מניין לך לומר דפסיל בימומה, שמום פוסל בסעיר המשתלח אף לאחר הגרלה, שהרי קודם הגרלה אין צורך בפסוק כלל, כיוון שאין הגורל קובע, אלא בראוי להשם. מבררת הגמרא, דתניא, נאמר בברייתא, במסכת תמורה דף ו עמוד ב', נאמר בתורה לגבי בעלי מומים בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ב, וישה לא תתנו מהם על המזבח להשם. דורשת הברייתא את המילה ישה, שמשמע דבר שיש בו אכילת אש. אילו החלבים שאסור להקטיר את האימורים של בעל מום על אש המזבח? מבררת הברייתא אין לי מריבוי הכתוב, אלא שאסור להקטיר את כולן, אבל שאסור להקטיר אפילו את מקצתן כזית מן האימורים, מניין לנו לאסור בבעל מום? ועל פחות מכזית אין שאלה, כי אין הכתרה בפחות מכזית. אז מניין לנו שאסור להקטיר אפילו כזית מן האימורים בבעל מום? תלמוד לומר מהם, שמשמעותו לאסור אפילו מקצת וחלק מהם. ממשיכה הברייתא ודורשת מזבח על המזבח, זו זריקת דמים שאסור לזרוק דם בעלי מומים על המזבח, ומהמילה להשם לומדים לרבות צעיר המשתלח, שגם אצלו מום פוסל, אפילו אם נעשה בו המום לאחר ההגרלה. אז זה המקור לכך, שמום פוסל בשעיר המשתלח אף לאחר הגרלה. מבארת הגמרא מדוע צריך בשעיר המשתלח גם ריבוי למחוסר זמן, וגם ריבוי לבעל מום. ואיץ צריך למכתב בעל מום, ואיץ צריך למכתב מחוסר זמן. הוא צריכה התורה לכתוב ריבוי שבעל מום פסול בשעיר המשתלח, והוא צריכה התורה לכתוב שמחוסר זמן גם כן אסור בשעיר המשתלח. דיינו שעיר פחות משמונה ימים. משום דהי כתב רחמנא אילו כתבה התורה רק איסור מחוסר זמן, היינו אומרים שדווקא בזה פסול משום דלומתי זימני, שעדיין לא הגיע הזמן שיוכשר לקורבן, אבל בעל מום דמתי זימני, בעל מום שכבר הגיע הזמן הכשרו, אימה לא, נאמר שלא ייפסל שעיר המשתלח למרות שיש בו מום, לכן הוא צריכה התורה לכתוב שאם יש מום בשעיר המשתלח, נפסל. והיא כתב רחמנא ואילו התורה הייתה כותבת רק פסול בעל מום, היינו אומרים שדווקא מום פוסל בו משום דמייס, הוא מאוס ואינו ראוי שיביאו כקורבן, אבל מחוסר זמן דלא מייס שאינו מאוס, שהרי אין זה פגם בגוף השעיר, אימה לא, נאמר שלא ייפסל אלא יהיה כשר לשעיר המשתלח. לפיכך צריכים ריבוי מיוחד גם בבעל מום וגם במחוסר זמן ללמדנו, שבשני דינים אלו שעיר המשתלח דינו כשאר קודשים. עכשיו מתרצת הגמרא תירוץ נוסף מדוע צריך פסוק לפסול מחוסר זמן בשעיר המשתלח. רבא אמר משהו צריכה ברייתא פסוק כדי לרבות שעיר המשתלח שפסול במחוסר זמן, אין הכוונה לשעיר שעדיין לא הגיע יום שמיני ללידתו, אלא לכגון שהיה לו למוכר הבהמות שמחר לציבור את השעיר חולה בתוך ביתו. ואם לא היו מאכילים אותו, הוא היה מסתכן, שעדינו, שמותר לחלל עבורו את יום הכיפורים, ולא היה לו מה להכילו, אלא את אמו של שעיר המשתלח. ושחט עבורו את אמו של השעיר המשתלח ביום הכיפורים, והאכיל את החולה בביתו מהבשר שלה. ומתי הוא עשה זאת? לאחר שהגרילו על שני השעירים, ונמצא עכשיו, שהשעיר להזזל מחוסר זמן למצוותו להשתלח מחמת האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הנה שחטו עכשיו את האמא שלו, כדי להכיל את החולה המסוכן ביום הכיפורים. עכשיו אי אפשר לשלוח את השעיר להזזל. ולולי הריבוי היינו אומרים שכיוון שבשעת ההגרלה לא היה השעיר מחוסר זמן והיה ראוי להשם, אז ממילא הוא לא נפסל אחר כך לשעיר המשתלח. לכן הוא צריכה הברייתא פסוק כדי לרבות שבמקרה כזה שעיר המשתלח נפסל במחוסר זמן. מקשה הגמרא וחייה גבנה מייסיר? ובאופן זה שמיטתו בריסוק איברי בתחייה לצוק, האם נאסר מחמת האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד? והרי אותו ואת בנו לא תשחטו, אמר רחמנא, כך אמרה התורה, משמע שדווקא כששניהם בשחיטה אסור, והתחיית השעיר לצוק, לאו שחיטה היא. ומדוע נחשב השעיר מחוסר זמן? תרץ את הגמרא, אמרי במערבה, הרי כבר אמרו בארץ ישראל שדחייתו של השעיר לצוק ביום הכיפורים כדי לקיים את מצוותו, זוהי שחיטתו. זה נחשב כשחיטה שלו, ולפיכך כששחט את אמו בו ביום, נאסר לדחות את השעיר המשתלח אל הצוק. ורק בהורג את הבהמה שלא על ידי שחיטה כשירה שלא נעשה כמצוותו, אין בו את האיסור של אותו ואת בנו. כך אומרים התוספות ישנים. שואל השפת אמת, אם מדובר ששחט את אמו, מדוע צריך לימוד לפוסלו משום מחוסר זמן? והרי ממילא אסור לדחותו לצוק מן הטעם אותו ואת בנו, שהרי דחייתו היא כשחיטתו. הוא מתרץ בשם חתנו רבי יעקב מאיר בידרמן, שצריך את הפסוק ללמד שגם בדיעבד אם עבר ושלחו פסול משום מחוסר זמן. כאילו להפסוק היינו אומרים שבדיעבד יוצא ידי חובת שילוח. אומרת הגמרא שנינו במשנה להיל בדף סמך בית עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השישי, פרק ששמו שני סעירי, נאמר במשנה ואם מי שיגריל מת, יביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה, יתחיל את התהליך מההתחלה ויאמר, אם של שם מת, זה שעלה לו הגורל לשם יתקיים תחתיו, ואם של הזזל מת, זה שעלה לו הגורל להזזל יתקיים תחתיו. ולא מדובר שהוא אומר על תנאי, אלא שבאופן שהשעיר של השם מת, אז יאמר זה שעלה לו הגורל להשם יתקיים תחתיו. ובאופן שהשעיר של הזזל מת, יאמר זה שעלה לו הגורל להזזל יתקיים תחתיו. ומסיים את המשנה ואומרת שהשני ייראה עד שיסתאב עד שיפול בו מום וימחר ויפלו דמיו לנדבה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים איזה שעיר ייראה עד שיסתאב ואיזה שעיר יעשה בו את עבודתו. אמר רב באופן שהשעיר להזזל מת והשעיר להשם נשאר חי, והביאו שני שעירים אחרים והגרילו עליהם וכעת עומדים שני השעירים להשם, הדין הוא שהשעיר השני שהיה בזוג הראשון ונשאר חי, שעלה עליו הגורל להשם, יקרב להשם, והשעיר השני שבזוג השני, שהובא אחרי שמת השעיר להזזל שבזוג הראשון ועלה עליו הגורל להשם, יראה עד שיסתאב. ורבי יוחנן אמר, השעיר השני שבזוג הראשון שנשאר חי, יראה עד שיסתאב. והשעיר השני שבזוג השני שהובא כדי לשלוח להזזל את בן זוגו במקום זה שמת, יקרב להשם. נמצא שלדעת רב מקריבים את השעיר לשם מהזוג הראשון, ורק את השעיר להזזל משלחים מהזוג השני. ולדעת רב יוחנן, עבודת השעירים מתקיימת בשני שעירי הזוג השני. וכן נחלקו לגבי שעיר המשתלח, באופן שמת שעיר של השם, שעלה לו הגורל להשם, הביאו שניים אחרים. והרי עומדים שני השעירים להזזל, שלדעת רב השתלח השעיר מהזוג הראשון, והנותר מהזוג השני יראה עד שיסתאב. ולדעת רב יוחנן, השתלח השעיר מהזוג השני, והנותר מהזוג הראשון יראה עד שיסתאב, ואם אחר ויפלו דמיו לנדבה. כך אומרים התוספות הישנים. מבארת הגמרא את מחלוקת רב ורבי יוחנן. במאי כמפלגי, במה נחלקו רב ורבי יוחנן? מבארת הגמרא, רב סבר, בעלי חיים שנפסלו ונדחו ממצוותם, אינן נדחים לגמרי, וכשחוזרים להיות ראויים, מקריבים אותם. ומדובר דווקא באופן שנדחים מעליהם, אז סובר רב שחוזרים ונראים, ומקריבים אותם. אבל באופן שדחאם בידיים, גם רב סובר שבעלי חיים נדחים. כמבואר במשנה במסכת פסחים בדף צד זין עמוד ב', המפריש נקבה לפסחו, שזה כמובן לא ראוי, כי צריך להביא מן הזכר לקורבן פסח, או שיפריש זכר בין שתי שנים, וגם לא ראוי, כי צריך להביא עד גיל שנה, יראה עד שיסתאב וימחר ויביא בדמיו קורבן שלמים. ואף שחוזר להיות ראוי לשלמים, כדין קורבן פסח בשאר ימות השנה, מכל מקום, כיוון שיפריש דבר שאינו ראוי, הרי הוא דחה אותו בידיים, ואין מקריבים אותו לקורבן שלמים, אלא ימחר ויביא בדמיו קורבן שלמים. כך סוברים התוספות ישנים ותוספות הראש. אבל תוספות רבינו פרץ חולק ואומר, שרב מפרש שהמשנה במסכת פסחים מדעת רב יהודה שמבואר לקמן שהוא סובר שבעלי חיים נדחים לדברי הכל. ונראה מדבריו שלדעת רב, בדעת רבנן, אין בעלי חיים נדחים גם באופן שדחה בידיים. אם כן, מבררת הגמרא במאי כמפלגי במאי נחלקו רב ורבי יוחנן, אומרת הגמרא, רב סבר, בעלי חיים שנפסלו ונדחו ממצוותם אינם נדחים לגמרי, וכשחוזרים להיות ראויים מקריבים אותם, ולפיכך השעיר הנותר מהזוג הראשון, אף שנדחה כשמת חברו, לא נדחה לגמרי, וכשימות כנגדו שעיר אחר במקום השעיר המת, חוזר הוא להיות ראוי. ודווקא כשהוא עדיין חי, אבל אם נשחט השעיר לשם, ואחר כך מת המשתלח להזזל, מודה רב שהואיל ונדחה, יידחה וישפך הדם של השעיר. כותב הערוך לנר במסכת סוכה בדף למד ג' שייתכן שזו הלכה למשה מסיני ששחוטים יידחו. ורבי יוחנן סבר, בעלי חיים שנפסלו ונדחו ממצוותם, נדחים לגמרי ואינם ראויים עוד להקרבה, אפילו אם יתוקן הפסול ויחזרו להיות ראויים. ולפיכך השעיר הנותר מהזוג הראשון דינו שיראה עד שיסתאב, כיוון שנדחה כשמת חברו ומקיימים את העבודה בשעיר השני שבזוג השני. ומבארת הגמרא את טעמם, מה הייתה מדרב הסובר שבעלי חיים אינם נדחים? מבארת הגמרא, משום דיאליף הוא לומד מדין מחוסר זמן, בהמה שעדיין לא הגיע היום השמיני ללידתה, שאסורה להקרבה, שנאמר שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שיבת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. והרי מחוסר זמן, לב אף על גב, דאשת לא חזי, האם אין הדין שאפילו שכעת קודם היום השמיני הוא אינו ראוי להקרבה מכל מקום, כי אדר מחזה, כשיגיע היום השמיני ויעשה ראוי להקרבה, שפיר דמי, הרי הוא קשר לקורבן אף על פי שקודם לכן היה דחוי. החנמי גם כאן בבעלי חיים שנדחו, כגון השעיר שהיה ראוי מתחילה ונדחה במיטת חברו, לא שנה, אין דינו שונה ממחוסר זמן. וכיוון שעכשיו חוזר להיות ראוי כשמביאים לו בן זוג אחר, הרי הוא קשר ומותר להקריבו. מקשה הגמרא מדמי, וכי שעיר הנדחה במיטת חברו דומה למחוסר זמן, הרי זה לא דומה, אתם במחוסר זמן לא ידחה זה כלל. מעולם לא היה ראוי להקרבה ונחשב כאילו לא הוקדש כלל עד שמלו ימיו, ואינו נחשב כדחוי ולכן הוא ראוי להקרבה כשמגיע היום השמיני, אבל אחר השעיר שמת בן זוגו נראה היה מתחילה לקורבן ונדחה במיטת השעיר השני, ולכן יש לומר ששוב אינו חוזר ונראה, שוב לא יהיה ראוי לקורבן. אלא מביאה הגמרא טעם אחר לשיטת רב, היינו טעם הדרב, טעמו של רב שאין בעלי חיים נדחין, משום דיאליף הוא לומד מדין בעל מום עובר. קורבן שיש בו מום שעתיד להתרפא, שהדין הוא שבעוד המום בו פסול להקרבה, אבל כשיעבור ממנו המום, ניתן להקריבו. והרי בעל מום עובר, לאו אף על גב דלא חזי אשתה, האם אין הדין שאפילו שכעת כשהמום עליו אינו ראוי להקרבה, מחמת המום מכל מקום? כי עד ארמיך זה, כשיעבור מומו ויחזור שוב להיות ראוי, שפיר דמי, הרי הוא קשר לקורבן. אף על פי שהיה ראוי קודם המום, החנמי גם כאן, השעיר שהיה ראוי מתחילה ונדחה במיטת חברו, לא שנה, אין דינו שונה מבעל מום עובר. וכיוון שעכשיו חוזר להיות ראוי כשמביאים לו בן זוג אחר, הרי הוא קשר ומותר להקריבו. ואירת הגמרא, מניין לומדים באמת שבעל מום עובר, שעבר מומו שהוא קשר להקרבה? שואלת הגמרא, ואתם בבעל מום עובר מנלן, מניין לנו שכשעבר מומו הרי הוא קשר לקורבן ואינו נדחה לעולם? משיבה הגמרא, דכתיב כתוב לעניין פסולי בעלי מומים, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ה, כי מושכותם בהם מומבם לא יירצו. משמע מהפסוק שדווקא כשמומבם הוא דלא יירצו. אבל כשעבר מומן יירצו, הם כן יהיו קשרים לקורבן. ואומר השפת אמת, שאין לומר שהלימוד הוא רק על אופן שהקדישו אותם אחר שעבר מומם, כיוון שאין סברה שיפסל לקורבן מחמת שהיה בו פעם מום, ולא צריך פסוק לזה. וכן אין לומר שהלימוד הוא רק על אופן שהקדישו אותם כשכבר היה בה מום, שבאופן זה הוא דחוי מעיקרה, דהיינו שמשעה שהקדישו לא היה ראוי, כיוון שיש איסור להקדיש בעל מום עובר בעודו במומו, ועל כוחך שכוונת התורה לרבות אף אם הקדישו קודם שנפל בו מום, שהיה ראוי קודם שנפל בו המום, ואחר כך נפל בו המום ונדחה, שאחרי שעובר המום, הרי הוא חוזר ונראה. שואלת הגמרא ורבי יוחנן הסובר שבעלי חיים שנדחו אינם חוזרים ונראים, שהם לא ראויים יותר לקורבן, מדוע אינו לומד מבעל מום עובר שאין בעלי חיים נדחים? ואין לומר שבעל מום עובר שונה, כיוון שהמום עובר מאליו בלא מעשה, אין לומר כך, כיוון שיש מום שאינו עובר, אלא על ידי רפואה. ככה תוספות במסכת זבחים בדף י' ב' עמוד ב', בדיבור המתחיל ושמע מינה. שיבה הגמרא רבי יוחנן סובר שמעת רחמנה מיתה התורה וכתבה כי מושכותם בהם לדייק שדווקא הם, בעלי מומים, הוא דחי עבר מומן כשעבר המום שלהם ירצו לקורבן. אבל כל שאר בעלי חיים הדחויים, הועיל ונדחו שעה אחת, נדחו שוב לעולם. שואלת הגמרא ורב שלמד מבעל מום עובר לשאר הדחויים שחוזרים ונראים, מה הוא לומד מהמילה בהם כי מושכותם בהם? משיבה הגמרא רב יבהר, הוא המיעוט מן המילה בהם בא ללמדנו שדווקא כשבעלי המומים הם בעיניו, כשהם ניכרים בפני עצמם ואינם מעורבים באחרים, הוא דלא מרצו, אז הם לא נרצים לקורבן, על ידי תערובות, אבל כשנתערבו בקשרים, מרצו, ירצו לקורבן אפילו כשעדיין המום בהם. וכדעת רבי אליעזר, דתנן, שנינו משנה במסכת זבחים דף עין זין עמוד ב', איברים של כמה קורבנות עולה תמימים, שנתערבו באיברים בעלי מומים של בהמה בעלת מום אחת. רבי אליעזר אומר, אם כבר קרב הראש של אחד מהם לפני שהרגישו שהתערבו בפסולים, תולים לכולה שהראש שהקריבו היה מהבהמה בעלת המום, וממילא כל הנשארים הם הקשרים, ויקריבו את כל הראשים כולם. וכן אם הקריבו כבר את קרעיו ואת רגליו של אחד מהם, תולים שרגליים אלו היו של הבעלת מום, ויקריבו את כל הקרעיים כולן. והטעם שתולים לכולה, משום שכשנתערבו איברי בעלת המום באיברים האחרים, שוב אין בהם איסור דאורייתא שספיקו לחומרה, כיוון שהתורה הזהירה עליהם רק שהם בפני עצמם, כנדרש מן המילה בהם, אלא שמדרבנן אסור להקריבם אף שנתערבו. וממילא כשקרב אחד מהם, יש לנו ספק דרבנן האם האיברים שנשארו הם מן הקשרים או מבעלת המום, ולכן תולים לכולה ככל ספק דרבנן שהנותרים הם קשרים ויקרבו. וחכמים אומרים אפילו כבר קרבו האיברים כולם חוץ מאחד מהן, אותו אחד ייצא לבית השריפה, כי עדיין יש לומר שמה הוא העבר הנותר מבעלת המום, ואינו ניתר בתערובת, משום שחכמים סוברים שאין איברי בעלת המום ניתרים בתערובת מדאורייתא, כי מהמילה בהם דורשים רבנן שדווקא בעלי מומים עם עבר מומם חוזרים ונראים, אבל שאר הדחויים כיוון שנדחו אינם חוזרים ונראים, אינם ראויים יותר לקורבן, וממילא אף אחר שיקריבו אחד מן האיברים הרי הוא ספק דאורייתא, ולא תולים לומר שהעבר האסור כבר קרב. מכל מקום מצינו שרבי אליעזר סובר שאיברי בעלי מומים שנתערבו מותרים מדאורייתא, ודעת רב כמותו. וסובר רב שלומדים זאת מהמילה בהם, שדווקא כשהם בפני עצמם אינם ראויים לקורבן, אבל כשנתערבו הרי הם ראויים לקורבן. שואל הריטב"א, מניין שההיתר של רבי אליעזר זה משום שכל האיסור הוא כשהם בפני עצמם? אולי ההיתר הוא משום שאיברי הבעלת מום בטלים ברוב הקשרים, ומדאורייתא אחד שנתערב בשניים בטל ברוב. ומתרץ הריטב"א שדינו של רבי אליעזר זה גם בנתערב אחד באחד, ובאופן של אחד באחד אין רוב של היתר כנגד האיסור, על כוחך שההיתר הוא משום שהתורה אסרה בעלת מום רק שהיא בפני עצמה ולא בתערובת. ממשיכה הגמרא לפרש את טעמי רב ורבי יוחנן. שואלת הגמרא, ואידך רבי יוחנן שדרש מן המילה בהם כי אם מושכותם בהם, למעט שדווקא בעלי מום נרצים לקורבן כשעבר מומם, אבל שאר בעלי חיים שנדחו אינם חוזרים ונראים, הם כבר לא ראויים יותר לקורבן, מניין הוא דורש שבעלי מומים בתערובת מותרים לקורבן? משיבה הגמרא, רבי יוחנן נפקא ליה לומד מדרשה זו בם בהם, כלומר מתוך שיכלה התורה לכתוב כי מושכותם בם וכתבה בהם, הרי כאן יש ייתור ללמד שבעלי מומים קשרים בתערובת. שואלת הגמרא, ואידך רב שלמד את היתר בתערובת מהמילה בהם, מה ידרוש מהייתור של ההוט אי? משיבה הגמרא, בם בהם לא דריש. רב לא דורש מהייתור של המילה היי שיכלה התורה לכתוב בם וכתבה בהם, הוא לא דורש כלום שכן דרך התורה לכתוב בהם. נמצא שלדעת רבי יוחנן יש שלוש דרשות מהתיבות בהם ובם שבפסוק מושכותם בהם מומבם. א', דווקא אם המום עדיין בהם לא יירצו, אבל אם עבר מומם כשרים, ב', דווקא בעל מום עובר הוא חוזר ונראה, ראוי לקורבן מחדש, אבל שאר הדחויים ברגע שניתחו אינם חוזרים ונראים, ג', איסור בעל מום הוא דווקא כשהוא בפני עצמו, אבל בתערובת הוא מותר מדאורייתא. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ואידך נפקא ליה מבם בהם. חוזרת הגמרא לברר את דעת רב, שואלת הגמרא, הוא לרב, לדעת רב נהי נמי, אף אם אכן סובר דבעלי חיים אינם נדחים, עדיין יש להבין מהי העדיפות להקריב את השעיר מהזוג הראשון. מדוע לא נאמר דיבאי אי נקריב ואיבאי אי נקריב? אם ירצה להקריב את השעיר מהזוג הראשון שיקריב אותו, ואם ירצה להקריב את השעיר מהזוג השני שיקריב אותו, שהרי שניהם ראויים כעת להקרבה. משיבה הגמרא, אמר רבה, רב סבר לה כרבי יוסי, דאמר מצווה בראשון דווקא, ולכן אמר רב שיקריבו את השעיר מהזוג הראשון. מבארת הגמרא, איכן מצינו שאמר רבי יוסי שמצווה בראשון? מבארת הגמרא, אי רבי יוסי, באיזו הלכה של רבי יוסי מצינו שהוא סובר שמצווה בראשון? הנה אמא, אם נאמר שכוונת רבה לדברי רבי יוסי ששנינו לגבי הדין, דקופות, קופות של מחצית השקל, אמר בתורה בספר במדבר פרק כוח פסוק י' ד', זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ממה שנקטה התורה בפסוק כמה פעמים לשון של חידוש חודש בחודשו לחודשי, דרשו חזל שיש חודש שצריך לחדש בו ולהביא את קורבנות הציבור מתרומה חדשה, ולמדו מגזרה שווה שנה שנה, שחודש זה הכוונה חודש ניסן, שנאמר בחודש ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כמבואר במסכת ראש השנה בדף זין עמוד א', לפיכך אמרו חכמים במסכת שקלים, שבאחד לחודש אדר היו מכריזים ומודיעים שיביא כל אחד לחובתו מחצית השקל ושקל הקודש, כדי שמראש חודש ניסן ואילך יוכלו לקנות קורבנות ציבור מהתרומה החדשה. וסידור השקלים היה כך, בתחילה היו מניחים אותם בקופה שהייתה במקדש, אחת מתוך 13 כמותה, וכתוב עליה תיקלין חדתין, כלומר, אילו שקלים חדשים שנתרמו לשנה זו. ואת כל השקלים שהתקבצו שם אוספים ללשכה וממלאים אותם בשלוש קופות גדולות, שכל אחת מהם מכילה 9 סעין, ומהם היו מטרימים ומפרישים בשלוש קופות בשנה לשלוש קופות קטנות שכל אחת מהם בת 3 סעין, ורשום עליהם א' ב' ג', ותרומה זו נקראת תרומת הלשכה, ומקופות אילו היו לוקחים לקנות קורבנות תמיד וקורבנות מוסף ושאר קורבנות ציבור. אז מנסה הגמרא לבאר איכן מצינו שאמר רבי יוסי שמצווה בראשון. אם הכוונה לרבי יוסי שמצינו שסובר שמצווה בראשון לגבי דברי רבי יוסי בדין קופות של מחצית השקל, דתנן, שנינו משנה במסכת שקלים פרק ג' משנה ב', שלוש קופות של 3-3 סעין היו במקדש, שבהם תורמין הכהנים את הלשכה את השקלים שנאספו בלשכה בקופות הגדולות וממלאים את השקלים בקופות הללו 3 פעמים בשנה. דהיינו קודם הפסח, קודם עצרת וקודם סוכות, כמבואר במשנה במסכת שקלים פרק ג' משנה א', וכתוב עליהם על הקופות הללו, על הראשונה כתוב א', על השנייה כתוב ב', ועל השלישית כתוב ג', ותניה שנינו בברייתא, אמר רבי יוסי למה כתוב עליהם א', ב', ג', כדי להידע איזה מהן נתרמה ראשון, ולהביא הימנה קורבנות ציבור ראשון לפני הקופות האחרות. למה? משום שמצווה בראשון. הרי לנו שרבי יוסי סובר שיש להקפיד לקיים את המצווה בראשון, וכדבריו סבר רב, שאמר שמקריבים דווקא את השעיר מהזוג הראשון. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אפשר לומר לדעת רבי יוסי שאפשר להקריב את השני מהזוג השני בשעירים, ואין הקפדה להקריב דווקא את הראשון. מה שאמר רבי יוסי בקופות של שקלים שמצווה בראשון, דיל משאי ניאתם שם השונה הדין בקופות שמצווה בראשון, משום דבעידנה דיתחזה כמה הייתה לא יתחזה בתראיתה, שבזמן שנתמלאה הראשונה והייתה ראויה להביא ממנה קורבנות, עדיין לא הייתה השנייה ראויה לקנות ממנה קורבנות, שהרי עדיין לא נתמלאה, ולפיכך יש להביא בתחילה מהראשונה. אבל שעיר הנדחה במיטת חברו לא היה ראוי קודם השעיר מהזוג השני, שהרי אין השעיר ראוי להישחט עד אחר מתנות דם הפר, וקודם לכן מת חברו ונדחה, והביאו שניים אחרים והגרילו עליהם, וכשמגיע הזמן שחיטת השעיר באותה השעה השני העומד להשם, אותו קורבן גם כן נראה למצוותו. ושמה בזה סובר רבי יוסי שאין עדיפות בשעיר מהזוג הראשון יותר מהשעיר מהזוג השני. אלא מביאה הגמרא מקום אחר שמצינו שלדעת רבי יוסי מצווה בראשון. צריך לומר שכוונת רבה לרבי יוסי דפסח. לתניה שנינו בברייתא, המפריש סל פסחו ועבד עשה קודם חצות היום של י' ד' בניסן ועדיין לא נראה לקורבן בזמן הקרבת קורבן הפסח, כי זמן הקרבת קורבן הפסח זה רק מחצות היום, והוא עבד קודם חצות היום, והוא הפריש סה אחר תחתיו עבור קורבן פסח, ואחר כך קודם חצות נמצא הראשון. והרי שניהן, הראשון שעבד ונמצא והשני שהופרש תחתיו, עומדים ונראים כאחד כשהגיע זמן שחיטת הפסח, בי"ד בניסן אחר חצות. שניהם ראויים יחד, כיוון שיכול לעשות כמה בהמות מבני צונו לקורבן פסח. איזה מהם שירצה יקרב, ואין עדיפות באחד יותר מחברו אלו עם דברי חכמים. ורבי יוסי אומר מצווה בשה הראשון שעבד ונמצא. ואם היה השה השני מובחר ממנו מן הראשון יביאנו, כי עדיף להביא לקורבן את המובחר מאשר לקיים מצווה בראשון. הנה מבואר שרבי יוסי סובר שלכתחילה מצווה בראשון, וכדבריו סבר רב, ולכן אמר שיקריב את השעיר מהזוג הראשון. ממשיכה הגמרא לדון במחלוקת רב ורבי יוחנן, ומביאה ראיה לכל אחת מן השיטות. אמר רב, דייקא מתניתין כבתי דרב, משנתנו מדויקת כדעת רב שפירש את כוונת חכמים שהשעיר השני מהזוג הראשון יקרב, והשני מהזוג השני יראה. ואילו הברייתא מדויקת כבתי דרב יוחנן שפירש את כוונת חכמים, שהשני מהזוג השני יקרא והשני מהזוג הראשון יראה. ומבאר את הגמרא את דבריו של רבא. מתניתין כבתי דרב, המשנה מדויקת כשיטת רב דקטני שנינו במשנה, שאם מת אחד מהשעירים מביא שניים אחרים ומגריל עליהם, ואם השעיר של שם מת, זה שעלה עליו הגורל להשם מת, יאמר הכהן, זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו במקום המת. ויש לדייק שדווקא במקום המת צריך להעמיד שעיר אחר. ואידך, ואילו בן זוגו של המת שנשאר חי כדקאי קאי, עומד בקדושתו כמו שעמד בתחילה קודם מיטת השעיר, ואינו נדחה לגמרי במיטת חברו שיהיה צריך להעמיד אחר תחתיו. וכדברי רב שהשני שבזוג הראשון יקרא והשני שבזוג השני יראה עד שיסתאב. והברייתא מדויקת כבתי דרבי יוחנן, דקטני שנינו בברייתא, שני האמור במשנה שיראה עד שיסתאב, איני יודע אם כוונתו של התנא לשני שבזוג הראשון, דהיינו בן זוגו של המת, או אם הכוונה לשני שבזוג השני. כשהוא אומר, כשהפסוק אומר, שהשעיר המשתלח לעזאזל יועמד חי לפני השם, יש ללמוד מכך שדווקא השעיר מהזוג השני נשלח לעזאזל, ולא השעיר מהזוג הראשון שחברו מת. מתוך זה יודעים אנו, שהשני האמור במשנה שיראה, היינו השעיר מהזוג הראשון. וכן אם מת שעיר המשתלח, יש להקריב את השני שבזוג השני, והשני שבזוג הראשון יראה. ומוכח מדברי הברייתא כדעת רבי יוחנן, שהשני שבזוג השני יקרב, והשני שבזוג הראשון יראה עד שיסתאב. ואין הכוונה שרבי יוחנן סובר כדעת הברייתא, שהרי רבי יוחנן סובר גם בשאר הקורבנות שבעלי חיים נדחין, ואילו הברייתא לומדת שדווקא כאן השעיר הראשון נדחה, בגלל הפסוק יועמד חי. אלא כוונת הגמרא רק להביא ראיה לדברי רבי יוחנן שאמר שהשני מהזוג הראשון יראה, והשני מהזוג השני יקרב, יש ראיה מן הברייתא, אבל הברייתא סוברת כשיטת רב, שאין בעלי חיים נדחים חוץ משעיר המשתלח הנלמד מהפסוק יועמד חי. כך תוספות בדיבור המתחיל, יועמד חי. ואילו השיח יצחק, מקשה דוחק לומר שהגמרא מביאה ראיה לרבי יוחנן מברייתא שאינה סוברת כמותו, אלא כשיטת רב. ולכן הוא מפרש שהברייתא סוברת כן כשיטת רבי יוחנן שבעלי חיים נדחין, אלא שצריך גם את הלימוד מהמילה באם שנאמר במום עובר, וגם את הלימוד מיועמד חי שנאמר בשעיר המשתלח. שאם היה כתוב רק בהם, היינו לומדים רק בדומה למום עובר, שבדרך כלל מום עובר אינו משעת לידתו, אלא נעשה אחר שנולד והוא נראה ונדחה. אבל דחוי מעיקרו שלא היה ראוי מעולם ונראה אחר כך, הייתה סברה לומר שיהיה ראוי להיקרב. לכן צריך את הלימוד של יועמד חי ללמד לכל המקומות שנראה ונדחה שאינו חוזר ונראה. כיוון שכך, המיעוט מהמילה בהם מלמד גם לדחוי מעיקרו שאינו חוזר ונראה. כי התורה מדברת במום עובר גם באופן שהמום היה משעה שנולד, ודורשים מן המילה בהם, שרק שם הכשירה התורה לאחר שעבר מומו, אבל שאר דחויים עיקרה אינם חוזרים ונראים. מבארת הגמרא את הלימוד מהפסוק יועמד חי, שואלת הגמרא, מהי משמע? כיצד משמע מפסוק זה שהשעיר שחברו מת אינו בכלל יועמד חי? שהרי הלשון יועמד חי מדבר על השעיר עצמו שיהיה חי ולא מת, ואין הכוונה שיהיה חברו חי, כך מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא, פסוק יועמד חי משמעותו עמידה אחת ולא שתי עמידות, והיינו שרק עכשיו בשעת הגרלה זו יועמד חי ולא שכבר עמד בהגרלה אחרת ונדחה במיטת חברו ובא שוב לעמוד חי להקרבה. ומבואר בברייתא כדברי רבי יוחנן שהשני מהזוג הראשון דחויו ויקרב השני מהזוג השני. ואילו הריטב"א מפרש שיועמד משמע שכעת מעמידו ולא עמד עוד פעם אחרת. ומסיים הריטב"א ואומר, וכן פרש רשי בפירוש אחד. דהיינו שלמד שרשי פירש שני פירושים, א' שמעמידו כעת ולא שעמד כבר, ב' עמידה אחת ולא שתי עמידות. אילו הרשש מפרש שבפסוק כתוב והקריב אהרון את השעיר ועשה הוא חטאת, ואחר כך נאמר והשעיר אשר עלה עליו גורל לעזאזל יועמד חי, משמע שרק אחר שקרא שם חטאת על השעיר של השם, אז יועמד, ולא שכבר עמד קודם קריאת שם חטאת, והשעיר המשתלח מהזוג הראשון עמד קודם קריאת השם על השעיר מהזוג השני. ואירת הגמרא, כיצד יבארו רב ורבי יוחנן את מחלוקת רבנן ורבי יהודה במשנה? תנן שנינו במשנתנו אחר שהביא התנא את מחלוקתם של רבי יהודה ורבנן, האם השעיר השני יראה או ימות? אמרה המשנה, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם של השעיר המיועד לשם קודם שהוזם ממנו כמצוותו, ימות בן זוגו המשתלח, משום שנדחה ואינו ראוי עוד, וצריך להביא שני סעירים אחרים להגריל עליהם מחדש. וכן, אם מת המשתלח להזזל קודם שהוזה דם הסעיר הפנימי כמצוותו, ישפך הדם של הסעיר הפנימי, משום שאינו ראוי עוד לעבודתו, וצריך להביא שני סעירים אחרים להגריל עליהם מחדש. מקשה הגמרא, בישלמה לרבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחין, דברי רבי יהודה מובנים לשיטת רבי יוחנן שאמר בעלי חיים נדחים אפילו כשחוזרים להיות ראויים, ומשום מה ימות סעיר המשתלח, כי כיוון שנדחה כשנשפך דמו של הסעיר הפנימי אינו יכול עוד להיות ראוי, אלא לרב דאמר בעלי חיים אינם נדחים, ולשיטתו לא נדחה לגמרי סעיר המשתלח כשנשפך דם הפנימי, אם כן מה ימות המשתלח? מדוע ימות הסעיר המשתלח? הרי יוכל לחזור ולעמוד לקורבן עם סעיר אחר מזוג שני. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב יוכל לתרץ ולומר לך, ודאי נחלקו רבנן ורב יהודה גם בדין בעלי חיים נדחין, ומוכח כן מלשונו של רב יהודה שנקט ועוד. משמע שבא רב יהודה לחלוק על רבנן בדבר נוסף, והיינו, רב יהודה שמע שרבנן סוברים שבעלי חיים אינם נדחין, והשני שבזוג הראשון יקרב, בא רב יהודה לחלוק גם בזה ולומר שבעלי חיים נדחין, ולפיכך השני מהזוג הראשון שהוא דחוי דינו שימות, והשני מהזוג השני יקרב. ואכן יאמר רב, אליבא דרב יהודה לא כאמינה, לא אמרתי את דבריי לפי רב יהודה שהוא ודאי סובר שבעלי חיים נדחין, כי אמינה, אמרתי את דבריי אליבא דרבנן, רק בדעת רבנן שהם הסוברים שבעלי חיים אינם נדחים. ממשיכה הגמרא להקשות מהמשנה, בישלמה מובן לדעת רב, בהא בנידון הזה איזה סעיר יקרב למזבח, האם הסעיר מהזוג הראשון או הסעיר מהזוג השני, פליגי רב יהודה ורבנן, חולקים רב יהודה ורבנן בסיפה של המשנה, ומובן מדוע רב יהודה נקט בסיפה את הלשון ועוד, כיוון שברי שחלק עם חכמים בדין חטאת ציבור, שחכמים סוברים שאינה מתה, ורב יהודה סובר שמתה, ובסיפה בא להוסיף לחלוק על רבנן בדין בעלי חיים נדחין, שחכמים סוברים שאין בעלי חיים נדחין, ורב יהודה סובר שנדחין. היינו במה שאמר נשפך אדם ימות המשתלח, כאילו במה שאמר מת המשתלח ישפך אדם, גם רבנן מודים, שהרי בשחותים גם רבנן מודים שבעלי חיים נדחין, שמפרש רש"י להלן בדף סמכי עמוד א', אלא לרבי יוחנן הסובר שאף לרבנן בעלי חיים נדחין, וכוונתם במשנה שהשני מהזוג הראשון יראה, אם כן קשה, במה יפליגי? במה נחלקו רבי יהודה ורבנן בסיפה יותר ממה שנחלקו ברישה? הרי גם רבנן מודים לרבי יהודה שהסעיר מהזוג השני קרב, אלא שרבנן סוברים שסעיר המשתלח יראה, ורבי יהודה סובר שימות, ובזה נחלקו כבר ברישה. אז מדוע אמר רבי יהודה במשנה ועוד, שלכאורה משמע שהוא חולק בעוד דבר עם רבנן? מסיקה הגמרא ואומרת, אמר רבא, ההמרינן, כבר אמרנו להיל, די כמתנית אין כבתי דרב, שהמשנה אכן מדויקת כשיטתו של רב, וגם מכאן יש לדייק שהמשנה כדברי רב. מוסיפה הגמרא להקשות ממשנתנו על שיטת רב, תנן שנינו במשנה שלדעת חכמים הסעיר הנותר יראה עד שיסתאב, ואינו הולך למיטה כשאר חטאת שכיפרו בעליה באחרת, שדינה למיטה שהיא אחת מחמש חטאות שדינם למיטה מהלכה למשה מסיני. מה הם חמש החטאות שהולכות למיטה? ולד חטאת, שחטו את הקורבן חטאת וגילו ברחמה ולד, הוא הולך למיטה, תמורת חטאת, חטאת שעברה שנתה, עברה את הגיל, חטאת שמתו בעליה, וחטאת שעבדה וכיפרו בעליה באחרת. אז למדנו במשנה שלדעת חכמים הסעיר הנותר יראה עד שיסתאב, ואינו הולך למיטה כשאר חטאת שכיפרו בעליה באחרת, משום שאין חטאת ציבור מתה. יש לדייק מכך, דווקא בחטאת ציבור הדין הוא כך. הדי יחיד, אבל בחטאת שיפריש אדם לחטאתו, בחיי גוונה באופן כזה, שכיפרו בעליה כבר באחרת, מתה. ואין בדין שתראה עד שתסתאב. אם כן קשה, בישלמה לרב יוחנן שפרש בכוונת חכמים במשנה, שהסעיר השני מהזוג הראשון יראה, מובן הלשון שאין חטאת ציבור מתה. כי אם הייתה זו חטאת של יחיד, דינה היה למיטה, שהרי נחשבת כחטאת עבודה, כיוון שרבי יוחנן סובר, כדי רבי אבא אמר רב, כמו שרבי אבא אמר בשמו של רב לגבי מחלוקתם של רבי ורבנן במסכת תמורה, בדף חב בית עמוד בית, שם הם חולקים במפריש בהמה לחטאת ועבדה הבהמה, והפריש בהמה אחרת תחתיה לחטאת, ולאחר מכן נמצאה הראשונה, וכעת שתיהן עומדות בפנינו, והוא הקריב אחת מהן. חולקים רבי ורבנן מה דינה של הבהמה הנותרת. רבי סבר, הבהמה הנותרת תמות כיוון שהיא בכלל חטאת שכיפרו בעליה באחרת ודינה למיטה כשאר חטאות המיטות. וחכמים סוברים שאין דינה למיטה אלא תראה עד שתסתאב, משום שהכלל חטאת שכיפרו בעליה באחרת שהולכת למיטה אינו אלא באופן שנמצאה עבודה אחרי שנתכפרו הבעלים בחברתה. אבל אם נמצאה לפני כפרת הבעלים, אף שהבעלים יפריש כבר אחרת במקומה, אין דינה למיטה אלא תראה עד שתסתאב. ועל זה מצינו, דאמר רבי אבא אמר רב, אמר רבי אבא בשמו של רב, הכל מודים בין רבי ובין רבנן שאם נתכפר הבעלים בפעימה שאינה עבודה, כלומר בחטאת השנייה שיפריש כשעבדה הראשונה, שהדין הוא שאחתת העבודה מתה, אפילו אם נמצאה, קודם שהבעלים התכפרו ועמדה בפנינו עם חברתה, כיוון שהלכה למשה מסיני היא, שחתת שעבדה וכיפרו בעליה באחרת, דינה למיתה. ומחלוקת רבי ורבנן היא רק באופן שהקריבו את החתת שעבדה. והנידונו על הבהמה השנייה שהפריש במקומה, שלדעת רבי המפריש בהמה לצורך קורבן העבוד, דינה כמו הקורבן העבוד, וכשם שאם נתכפר בשנייה, העבודה הראשונה הולכת למיתה, אז הוא הדין אם נתכפר בראשונה העבודה, השנייה הולכת למיתה, ואילו רבנן סוברים, שתשלומי העבוד אין דינם כמו העבוד, ואם נתכפר בראשונה, השנייה רואה עד שיפול במום, ואז יפדה אותה. ולפי שיטת רבי יוחנן שפרש שכוונת חכמים, שבאופן שמת המשתלח, אז הסעיר מהזוג השני קרה והסעיר מהזוג הראשון יראה, מובן מדוע כתוב במשנה שאין חטאת ציבור מתה, משום שאילו הייתה זו חטאת של יחיד, לדברי הכל היה דינה למיתה כמו שאר עבודים שנתכפרו בעליהם באחר. אלא לרב שפרש שכוונת חכמים שהסעיר מהזוג הראשון קרה והסעיר מהזוג השני יראה, קשה. מדוע נקטו חכמים לשון שאין חטאת ציבור מתה, ומשמע מזה שחטאת יחיד באופן כזה כן מתה? הרי בין לרבי ובין לרבנן אי אפשר לומר כן. שהרי לדעת רבנן במסכת תמורה, ודאי שאין סעיר זה הולך למיטה. כיוון שלדעת רב, מקריב את הראשון והשני שנשאר שהופרש לתשלומי העבוד, אין דינו כמו העבוד. שהרי לשיטתם, המפריש לעבוד, אין דינו כמו העבוד, ולא נאמרה בו הלכה למשה מסיני שימות. ואפילו לרבי הסובר שבהמה שהופרשה לתשלומי העבוד, דינה כמותו, מכל מקום הסעיר הזה לא הופרש לתשלומי העבוד. שהרי הסעיר מהזוג הראשון שעמד לאותו שם עדיין עומד חי כבתחילה. ורק משום שבן זוגו של הראשון מת, הוצרכו להביא עוד שניים חדשים. וכיוון שסובר רב שאין בעלי חיים נדחין כלל, והיו יכולים להקריב בכל הזמן הזה, איזה מהם שירצה? אם כן אבלי נמצא שהוא כמפריש שתי חטאות לאחריות. כמו אדם שמלכתחילה, כשהיה חייב קורבן חטאת, הביא שתי בהמות לחטאת על דעת להתכפר באיזו מהן שירצה. למה הוא הביא שתיים? שאם תובד אחת מהן יוכל להתכפר בחברתה. מראש הוא הכין שתיים, לאחריות. והרי אמר רבי הושעיה, יפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהן, והשנייה תראה עד שתסתאב, ואז הוא יפדה אותה. ואפילו רבי שסובר שמפריש לאיבוד דינו כמו העבוד, כאן, שהחטאת לא הופרשה מלכתחילה לאיבוד אלא לתנאי ואחריות, שאם לא תהיה אחת מהם ראויה, יתכפר בחברתה, הרי מודה רבי באופן זה שאין דינה למיטה, כי דין חטאת שכיפרו בעליה באחרת שהולכת למיטה, נאמר רק שנדחית בכך שעבדה, או בתשלומי עבוד שדינם כעבוד. אבל אלו מעולם לא נדחו. לכן לסיכום יש לומר שלדעת רב, שהסעיר מהזוג הראשון ראוי למצוותו, אם כן שני הסעירים העומדים לשם אותה מצווה, הם כמפריש לתנאי ולאחריות, שדינם גם בחטאת יחיד לראייה ולא למיטה. ומדוע אמרו במשנה, שהטעם שאין הסעיר השני מת, זה משום שאין חטאת ציבור מתה? אם כן נמצא שמשנתנו אינה מדויקת כשיטת רב, וקשה לרב שאמר לאל שהמשנה מדויקת כשיטת רב, כך מסביר רבינו אליקים את שאלת הגמרא. תרץ את הגמרא כיוון דאמר רב על אל בדף סמך דלת עמוד א', שרב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצווה בראשון, ומטעם זה הראשון עומד להקרבה ולא השני, אם כן מעיקרה כשהפריש את השני לגורל בפעם השנייה, כמפריש לאיבוד דמי. זה נחשב כמפריש לאיבוד, משום שכל מה שהפרישו אותו, אינו אלא על מנת שיובד וילך למיטה. אם כן דינו, כמו מפריש לצורך קורבן העבוד שדינו למיטה. וזה שונה ממפריש לאחריות. ורב יעמיד את משנתנו כרבי הסובר שהמפריש לאיבוד, כעבוד דמי. אחד שהפריש בגלל שהקורבן המקורי עבד לו, דינו כמו הקורבן המקורי. ולפיכך באופן זה חטאת יחיד דינה למיטה, ולכן הוא צריכה משנה לומר שהטעם שהשני רואה ולא הולך למיטה, זה משום שאין חטאת ציבור מתה. מקשה הגמרא קושייה נוספת מהמשנה על רב שפירש שהסעיר השני מהזוג השני יראה. תנן שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, הסעיר השני שלא הוקרב או לא נשלח לעזאזל, תמות, ואף שהיא חטאת ציבור. ובפשטות, על אותו סעיר שאמרו חכמים שיראה, חולק רבי יהודה ואומר שימות. ומקשה הגמרא בישלמה לרבי יוחנן, זה יהיה מובן לשיטת רבי יוחנן דאמר. שאל השני שבזוג הראשון אמרו חכמים שיראה עד שיסתאב, וסעיר זה, לדעת רב יהודה, הדין הוא שימות, אם כן מתכפר בסעיר השני שבזוג השני, אלא לרב דאמר שכוונת חכמים ששני שבזוג השני יראה, ולרב יהודה סעיר זה ימות, אם כן לרב יהודה במאי מקפר, איזה מהם יקרב או ישתלח, הרי הסעיר מהזוג הראשון ודאי דחוי, כמו שמבואר לאל בדף סמך דלת עמוד ב' שדעת רב יהודה היא שבעלי חיים נדחין, שבזה חולק רב יהודה בסיפה, ואילו הסעיר מהזוג השני, הרי נאמר כאן במשנה שימות. תרץ את הגמרא מי סברת, האם אתה סובר שרבי יהודה השני שבזוג השני קאי? לכי אתה סובר שרבי יהודה שאמר תמות, דיבר על הסעיר הנותר מהזוג השני? אין לומר כך. אלא רבי יהודה השני שבזוג ראשון קאי. הוא מדבר על השני בזוג הראשון, ועליו אמר שימות. ומשום שבעלי חיים נדחין, ואפילו חטא ציבור שנדחה דינה למיטה. ואם כן, מתכפר הוא בסעיר הנשאר מהזוג השני. כמו שמבואר לעיל בדף סמך דלת עמוד ב', שרב יהודה חולק על חכמים בשני דינים, גם איזה שעיר קרב וגם מה דינו של הנותר. מביאה הגמרא לשון אחר שיקשו מהמשנה באופן שונה על רבי יוחנן, ואיכא דגמות תבעכי, יש מי שיקשה כך מדברי המשנה על רבי יוחנן. בלשון הראשון לעיל בדף סמך דלת עמוד ב' יקשו על רב, ולבסוף ישבו את דברי רב ונשארו בקושייה על רבי יוחנן. ואילו בלשון הזו, בלשון השנייה, יקשו מלכתחילה על רבי יוחנן. הרי שנינו במשנה ועוד אמר רבי יהודה, נשפך אדם ימות המשתלח. מת המשתלח ישפך אדם. בשלמה לרב מובן הדבר לרב שאמר, שלדעת חכמים ברישה אין בעלי חיים נדחין ומתכפר בשעיר מהזוג הראשון. והשעיר מהזוג השני יראה. לכן נקט רבי יהודה בלשון ועוד. כיוון שברישה בתחילת דברי רבי יהודה פליגה נחלקו בדין חטאת ציבור שאינה קריבה, חכמים אמרו שאין חטאת ציבור מתה, אלא השעיר שאינו קרב הולך לראייה. רבי יהודה אמר שדין השעיר שאינו קרב למיטה. וסעיפה בסוף דברי רבי יהודה פליגי בבעלי חיים. חלקו בדין בעלי חיים נדחין, שחכמים סברו שאין בעלי חיים נדחין, ולכן מתכפר בשעיר מהזוג הראשון, ורבי יהודה סבר שבעלי חיים נדחין, ולכן מתכפר בשעיר מהזוג השני. כלומר, רבי יהודה חולק על חכמים בתחילת דבריו בסעיפה שאמר, נשפך אדם ימות המשתלח. חכמים סוברים שבאופן זה, שהשעיר מהזוג הראשון משתלח, כיוון שאין בעלי חיים נדחין. אבל באופן שאמר רבי יהודה מת המשתלח ישפך אדם, לא חולקים עליו חכמים, כיוון שבשחוטים גם חכמים מודים שבעלי חיים נדחים. אלא לרבי יוחנן שאמר בדעת חכמים שבעלי חיים נדחים ומתכפר בשעיר מהזוג השני, אם כן מהי ועוד? מה בא רבי יהודה להוסיף בלשון ועוד? הרי חכמים ורבי יהודה חולקים רק בדבר אחד, האם חטאת ציבור רואה או מתה. מסיקה הגמרא אכן לדברי רבי יוחנן קשיא, כמו שאמרו לאל בדף סמך דלת עמוד ב', שמשמעות משנתנו היא כדעת רב. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמך דלת במסכת יומא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, היא בתחיית שעיר לעזאזל או בעריפת עגלה ערופה עוברים על שחיטת אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד? שאלה שנייה, מת שעיר להשם ויגרילו זוג אחר תחתיו, איזה שעיר ישלח לעזאזל ומדוע? שאלה שלישית, איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומים, מה הדין מהתורה ומדרבנן? שאלה רביעית, האם לרב תמיד ישלח שעיר שני שבזוג הראשון? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, נשפך אדם, מה דין שעיר המשתלח ומדוע? והשאלה האחרונה, לתנה של הברייתא, מה הטעם ששעיר שבזוג הראשון נדחה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, דלת בתמוז, תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, את דף סמך דלת, סייעת הדשמיא במסכת יומא. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, ה' בתמוז תשפ"א, ונלמד את דף סמך ה' במסכת יומא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.